Shut up and sit down. הסטארט-אפיסטיות. פודקאסט על יזמות שחולמות ומגשימות.
שלום לכולם ולכולם, ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. היא סיימה לימודי משפטים באוניברסיטת תל אביב, וארבע שנים בתחום הספיקו לה על מנת להבין שהיא לא מעוניינת להיות שם, וכי עולם העסקים והיזמות קוסם לה הרבה יותר. מצוידת בתואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה, ושש שנות ניסיון במספר חברות בתחום הפיננסים, היא ושותף מקימים חברה שתוך חמש שנים מצמיחה מתוכה גם את הסטארט-אפ עליו נשוחח היום. שלום עינת סטקלוב, מקשבל. מה שלומך?
שלומי מצוין.
פרק מאוד מיוחד ומרגש עבורי. מיילסטון משמעותי לסטארט-אפיסטיות ולאקוסיסטם הישראלי בכלל, אני חושבת. היום אנחנו חוגגות את פרק מספר 100.
מזל טוב.
תודה רבה.
זו הצלחה מרשימה מאוד. אני הקשבתי ללא מעט פרקים ופשוט נשאבתי לתוך הסיפורים של כל כך הרבה נשים שלא שמעתי ולא הכרתי, וזה מרתק, ואני חושבת שאתן עושות עבודה מדהימה.
תודה רבה. באמת שאת נגעת בנקודה מאוד מרגשת, שאת אמרת, שמעתי סיפורים של נשים שלא שמעתי את השם שלהן קודם, ובאמת כשיצאנו לדרך ב-2017, שמנו לעצמנו למטרה להביא את הסיפורים של נשים סטארט-אפיסטיות, ממתחילות ועד יוניקורנס, הנפקות ואקזיטים, להראות את המגוון והאושר שקיימים בתוך הסטארט-אפ ניישן, ולמוסס את כל הקיבעונות המחשבתיים ואת הסטיגמות הקיימות. אוטוטו ארבע שנים, ואנחנו עמדנו יפה ביד, ובהקשר הזה של אותן נשים שלא שומעים עליהן, גם כשפניתי אלייך ואמרתי אני רוצה לראיין אותך לפרק 100, את מישהי שגייסה מעל 120 מיליון דולר לשתי חברות ששתיהן קיימות, בועטות ומצליחות בארצות הברית, ואין עלייך מילה כתובה אחת בעברית. איך את מסבירה את זה שיזמת שגייסה כל כך הרבה כסף? השם שלה בכלל לא מוכר במדינת ישראל.
קודם כל, אני שמחה ומרגישה ברת מזל להיות חלק מהמיילסטון הזה, ולהיות הפרק המאה שלכם. מאז ומעולם, תמיד התעניינתי ואהבתי, והייתי חלק מהיצירה, ופחות מהסיפור על היצירה. וזה מאפיין אותי פה בארצות הברית, זה מאפיין אותי עם הצורה של גיוסי הכספים, חוסר הפרגון העצמי אולי, או חוסר היכולת לחשוב על המרקטינג סייד של עצמי, לא של החברה, אבל של עצמי. וזה באמת פעם ראשונה שאני מתראיינת לאיזשהו גורם ישראלי.
כן, שמי, אני למשל הופתעתי שלא ראיתי אותך בכתבות בסגנון 20 הישראלים המשפיעים בניו יורק. גם אם מתעלמים מכמות הכסף שגייסתם, יש לכם השפעה, אימפקט אמיתי, על אזרחי ארצות הברית במובן הפיננסי. וכשניגשתי לעשות התחקיר, אני מודה, אמרתי, בסדר, אז אני לא שמעתי עלייך, אבל בטוח אני אמצא מלא מלא נתונים ועובדות, וגיליתי שלא. אז בואי נעשה סקירה קצרה, ותספרי לנו איך התחיל המסע היזמי שלך, כשאת פוגשת את רישי קומר, איפה בעצם הכרתם?
אנחנו הכרנו באינטרנט, אנחנו בעצם ה-living proof. שאינטרנט דייטינג זו יכולה להיות הצלחה, לצורך ביזנס. הכרנו ב-2008. אני באתי כבר עם מספר שנים בתחום של מימון, עם איזושהי התפקסות על מימון למי שאין לו דרך טובה לקבל מימון בנקאי או מימון מוסדי בארצות הברית. בחלק גדול מהמקרים, הסיבה שאי אפשר לקבל מימון זה לא בגלל מי שמבקש את המימון, זה בגלל כל מיני סיבות ש... יש חוסר התאמה בין מי שמבקש את המימון לבין המערכת הבנקאית פה בארצות הברית. אז ב-2008 אני הבנתי שבעצם אני רוצה להקים חברה, להיות גורם משפיע בתוך החברה הזאת על איך עושים ביזנס, למי עושים את הביזנס, מה המטרה של החברה, ושמתי פוסט באחד מהג'וב סייטס, כי חיפשתי אנשים שיעבדו איתי. רישי קומר, פחות או יותר באותה תקופה, יצא מלימן ברדרס, רישי בא מרקע של software engineering, תמיד עסק בתחום הפיננסי, ובאותה תקופה הוא יצא מלימן ברדר עם רצון להקים עסק של עצמו בתחום של מימון לעסקים. באותו ובסייט עשה הצלבה בין הפוסט שרישי שם לפוסט שאני שמתי, וקישר בינינו. והתחלנו איזשהו דיאלוג בקיץ סתיו של 2008, אם את זוכרת את התקופה, זה היה רגע לפני משבר הקרדיט פה בארצות הברית. קודם כל הבנו שאנחנו לא מכירים אחד את השני, אין בינינו שום נקודת חיבור, לא ברקע שממנו הגענו, לא בלימודים שעשינו, לא באנשים שאנחנו מכירים, לא בשכבת הגיל שאנחנו נמצאים בה, לא נקודת חיבור בכלל.
אומרים שאפשר לחבר בין כל שני אנשים בעולם באמצעות שש קפיצות, הופים. את אומרת אצלכם לא היה כלום?
אפס מוחלט, שום נקודת קישור. נפגשנו מספר פעמים וישבנו ובנינו תוכנית עסקית. ראינו גם שאנחנו מביאים יכולות שונות לחלוטין לתוך התוכנית העסקית הזאת, וגם קצת ראיית עולם שונה, אבל בבסיס אנחנו עם אותם core values. בבסיס אנחנו מאמינים שאפשר לעשות טוב לאחרים ועדיין להרוויח כסף. אפשר וצריך להתמקד בחלשים ובאלה שהמערכת הכללית לא נותנת להם מענה מספיק טוב. וזו איזושהי נישה ששנינו הרגשנו טוב בתוכה, ובנינו ביזנס פלן, הלכנו עם הביזנס פלן הזה למספר משקיעים, בין לבין העולם קרס מסביבנו, לימן ברדרס פשטו את הרגל, ארצות הברית נכנסה לאחד המשברים הכי גדולים שהיו במאה השנה האחרונות, ורוב השוק הפיננסי כאן התייבש לחלוטין. התמזל מזלנו ופגשנו משקיע מתחום של ריל אסטייט שלא הפסיד הרבה כסף כשהשוק התמוטט, כי אם את זוכרת משבר הקרדיט זה התחיל מזה שבועת הנדלן התפוצצה.
כמו שאת אומרת, 2008 הייתה באמת התרסקות כלכלית הגדולה ביותר שידועה עד אותה נקודה, כי מי יודע איך תוגדר 2020 תודות לדונלד טראמפ. בתוך כל האסון הזה, ארצות הברית מתרסקת, את ורישי מחליטים להקים חברה. אנשים נורמליים היו מחפשים את ה-9 to 5 לקבל משכורת קבועה, ולא ללכת ולקחת את הסיכון הזה. מה לדעתך היה בתוך הרעיון של קורל כל כך חזק ומיוחד, כל כך מבדל, כדי שאותו משקיע יסכים לקחת עליכם את הסיכון, לשים את הכסף ואולי לאבד את מה שהוא לא איבד באסון, ולראיה אתם קיימים ומשגשגים עד עצם היום הזה.
קודם כל ההחלטה בין להיות עובד לבין להיות entrepreneur. אני מאמינה שההבדל בין היזם לעובד שלו זה האחריות ולקיחת האחריות, ולהיות בעצם ה-master of your own destiny. כשאתה עובד, אתה יכול לעשות הכל נכון, ואתה יכול לעבוד על הכיפק, אתה יכול להיות עובד נהדר, אבל אין לך שליטה אמיתית במה קורה בחברה שאתה עובד בה. אתה יכול לתרום, ואתה יכול לשפר סיכויים, אבל ההחלטות הקרדינליות, בצמתים שבאמת קובעים את גורל החברה, לא נעשות על ידי העובדים, ולכן ברגע שהייתה לי ההזדמנות, העדפתי להיות בצד של מי שמקבל את ההחלטות, ולקחת אחריות לא רק שזה כיף ומצליח ועל הכיפק, אלא גם אחריות כשדברים לא קורים כמו שצריך. בין להיות היזם לבין להיות העובד, לא היו לי הרבה התלבטויות.
סבבה, אבל עדיין את בוחרת להקים את זה ב-2008, כשכל העולם סביבך, כל הכלכלה סביבך קורסת.
2008 פתחה מבחינתנו חלון הזדמנויות נדיר. באופן כללי, השוק של commercial finance הוא שוק מאוד רווי בארצות הברית, זה שוק מצ'ור לחלוטין, שחקנים מאוד גדולים עשו את זה לאורך שנים, עשו את זה בהצלחה. מה שקרה ב-2008 זה שהמשבר שארצות הברית עברה, שהיה גם משבר כלכלי, גם משבר של קרדיט רייטינגס, וגם משבר של ריל אסטייט, ניקה לחלוטין את השוק, והתחלנו פרש. רוב הלקוחות הגדולים שלנו, בשנים הראשונות, הגיעו מהמערכת הבנקאית, וחלק לא מבוטל מהם, הגיע מחברות שלא קיימות יותר. יכול להיות ש-2020 מציגה עוד חלון הזדמנויות כזה, אבל אז ב-2008, זו הייתה הזדמנות להיכנס לשוק שהוא מאוד רווי, עם הרבה מאוד שחקנים, ולהתחיל בלי ההפסדים שהיו להם. להתחיל עם clean slate, להתחיל עם חברות שנמצאות בתחתית. החברות באו או עם הפסדים מטורפים בעצמן, או עם משברים מאוד קשים בגלל המשבר הבנקאי שהיה פה, שהם לא קיבלו מימון במשך חודשים לפני שהם הגיעו אלינו.
אז בואי באמת נגיד במשפט גם מה קורל קפיטל עושה, כדי שאנשים יחברו את הנקודות לגבי אותם חברות ואותם לקוחות ראשונים שהגיעו אליכם.
קורל קפיטל עושה מימון מסחרי. המימון ניתן לחברות, בעיקר קטנות, שמוכרות מוצרים או מספקות שירותים לחברות גדולות. ובעצם זה מבוסס על הרעיון שאם אנחנו נסתכל על אותה חברה קטנה שבאה אלינו, וכשאני אומרת חברה קטנה, אנחנו בשוק האמריקאי, אנחנו מדברים על חברות שמוכרות בין 2-3 מיליון דולר בשנה, עד 100 מיליון דולר בשנה. זאת אומרת, זו חברה עם סדר גודל של עובדים בין 5 עובדים, בצד המאוד קטן, ל-3,000 עובדים בצד היותר גדול שהיה לנו, עם חברות שמוכרות ב-80 ו-100 מיליון. אלה חברות קטנות כאן. החברות האלה, כשמסתכלים על המאזן שלהם, על הבלנס שיט שלהם, המערכת הבנקאית, המערכת המוסדית, לא בהכרח מרגישה נוח להמיס ולשים שם חוב נוסף, הלוואה מאוד גדולה, שצריכה להשתלם מתוך המאזן של אותה חברה. הבנק שואל את עצמו, אחרי שכל ההוצאות משולמות, אחרי שכולם פה לוקחים את החלק שלהם, יהיה לי כסף, יישאר לי כסף כדי שהחברה הזאת תחזיר את ההלוואה שלה, וכשהבנק מרגיש לא נוח, בדרך כלל הוא אומר לא. ב-2008 הבנקים אמרו לא, מהרבה מאוד סיבות. חלק מהסיבות היו המצב הכלכלי של הבנק עצמו, ולאו דווקא של הלקוחות שלו.
את הסגרת גם שני מונחים שאולי שווה להסביר אותם, כי בתחילת הדרך הם קצת מבלבלים, וזה הכנסות אל מול רווחים. אז הכנסות זה סך כל הכסף שנכנס לחברה כתוצאה מזה שלקוחות משלמים. מזה אנחנו מקזזים את ההוצאות. הוצאות זה תשלום לספקים, תשלום שכר דירה, הוצאות שיווקיות, עמלות על המחירות למי שמגיע עמלות, חשבונות השוטף, כרטיס אשראי, חשבונות בנקים וכולי. ומה שנשאר לנו ביד, אלו בעצם הרווחים. והבנק למעשה, כשהוא עושה את הערכת סיכון שלו, הוא מסתכל אך ורק על מה נשאר לך ביד בסוף החודש, על אותם רווחים, ומחליט האם זה מספיק כדי להחזיר את ההלוואה שאותו גוף לקח ממנו.
בדיוק. המערכת הבנקאית באופן כללי מסתכלת על מה נשאר, ואחד החששות המאוד גדולים של המערכת הבנקאית, זה שאם לא יישאר מספיק, החברה תיסגר.
מה באמת הבנקים מצפים ברמת הרווחים שלי מבחינת אחוזים ביחס לחוב? נניח ואני חייבת להם 100,000 דולר, מה הרווחים החודשיים שאני צריכה להיות איתם כדי שהם ירגישו שמשתלם להם להלוות לי?
זה משתנה מאינדסטרי לאינדסטרי, זה משתנה מבנק לבנק, זה משתנה גם מחברה לחברה, תלוי בהרבה מאוד גורמים, אחד מהם, מה הסיכון של סגירת החברה, שזה סיכון מאוד גבוה מבחינת המערכת הבנקאית, מה הרגולטור של הבנק יגיד כשהוא יסתכל על הסיכון שהבנק לקח, איפה זה משפיע על היציבות הפיננסית של הבנק עצמו, כך שיש אינדסטריז שהבנק רגיל לראות מתח רווחים מאוד נמוך, אני אתן לך דוגמה למשל, בתחום של קומודיטיז.
סחורות.
מתח הרווחים הוא מאוד נמוך, מדובר באחוזים בודדים, סינגל דיג'יט. profits. והבנק רגיל לזה, כי מדובר בכמויות מאוד גדולות, כל השוק עובד בצורה כזאת, זו הנורמה. כשמדובר בחברת שירותים למשל, הבנק מצפה לראות סדר גודל של 30% שנשאר. ואם אתה נמצא מתחת לזה, אז הבנק שואל שאלות, למה אתה שם? מה הסיכון? מה אני לא יודע? בנקים באופן כללי הם שונאי סיכון. כל דבר שמעלה חששות ומרים את רמת הסיכון, יותר נוח להגיד לא מאשר כן. זו מערכת שיקולים מורכבת, שחלק ממנה זו החברה שמסתכלים עליה, וחלק ממנה זה מה הבנק עצמו צריך, רוצה או לא רוצה, בתוך המיקס הזה של התחייבויות שיש כלפיו.
ואז לאותן חברות שהבנק סירב להם, והם נמצאים במצב של denial או suspended, אתם באים ואומרים, בואו חברים, בואו אלינו, אנחנו ניתן לכם הלוואה.
בגדול, כן. אנחנו מסתכלים למשל על הטופ ליין. אם את זוכרת את ההבחנה בין ההכנסות לרווח, אנחנו מסתכלים על ההכנסות ושואלים את עצמנו, מי משלם ללקוח שלנו? מי זה הלקוח של החברה הזאת? וכשאנחנו מאפיינים את הלקוח של הלקוח כחברה גדולה, שהדירוג אשראי שלה הוא גבוה, וכשהסיכוי שהלקוח שלנו יאסוף את הכסף מהלקוחות שלו הוא גבוה, אנחנו בעצם אומרים, כן, אפשר לעשות את זה, ועכשיו נעשה את כל החיתום שלנו, את כל ה-underwriting, ואנחנו עושים בעצם את המימון שלנו על בסיס החשבוניות. החשבונית היא האסט שלנו, זה הנכס שאנחנו מממנים, ולא כל מערכת הנכסים של החברה. וזה פותח דלת לחברות שהן אולי קטנות, המאזן שלהן לא מדהים, לא מרשים, אבל הלקוחות שלהם הם מאוד איכותיים. הלקוחות שלהם הם מייקרוסופט, וריזן, חברת הטלפונים הגדולה כאן, זה קוסקו או וולמארט. הלקוחות שלהם זה עיריית ניו יורק, בית חולים מאוד גדול, שהאיכות של אותו משלם היא גבוהה, אנחנו מרגישים נוח להתקדם עם החיתום, ובעצם להגיד, עברתם את השלב הראשון, את השלב הקריטי. איזה חברות נמצאות בספקטרום שלנו, זה בדרך כלל חברות שיש שינוי בצמיחה שלהם. הן צומחות מאוד מהר, ולכן המימון הזה של החשבונית, הוא יעיל ונכון מבחינתן, או חברות שנמצאות, וזה מה שהיה ב-2008, רוב הלקוחות שלנו ב-2008, היו חברות בדיסטרס, אלא היו חברות, שמסיבה זו או אחרת, וזה יכול להיות שהשוק שלהם קרס, המרקט, הקונסיומר שלהם, הצרכנים שלהם לא היו שם, או הבנק הפסיק לממן אותם ויצר את הלחץ הפיננסי.
ציינת את 2008 כהזדמנות נפלאה להיכנס לשוק, בעצם כל החברות שהיו שם, אותו Red Ocean הפך להיות Blue, כל החברות קרסו, ואתם הייתם עם דף חלק ויכולתם להביא ישועה לכולם. ואת אמרת ש-2020 מביאה איתה אולי הזדמנויות דומות, אז בתור מי שגייסה בתקופת משבר, אני אשמח לתובנות שלך עבור יזמים ויזמות שמגייסים כרגע כסף ראשון, איך נכון לתקוף את הבעיה, איך נכון להגיע למשקיעים, שגם ככה שמענו שכתוצאה מהמשבר עשו צעד אחורה וקיבלו קצת רגליים קרות.
כן, נכון. כמשקיע זה מפחיד להיות בשלב הזה ולקבל החלטות, כי אתה לא יודע לאן השוק הולך. מבחינת היזמים, צריך להבין איפה חלון ההזדמנויות. למה 2020 פותחת את ההזדמנות? להיות מסוגל להסביר ולהראות, זו ההזדמנות שנקראת עכשיו, ההזדמנות הזאת לא תהיה כאן ב-2021 או ב-2022. קודם כל בנינו תוכנית עסקית, שהסבירה למה עכשיו זה נכון, והראתה את מה שקורה בשוק, ומצווה את זה כהזדמנות. האחרים לא מצליחים כרגע, האחרים מתמודדים עם הפסדים מטורפים, בגלל שיש להם את כל ההיסטוריה הזאת. אם ניכנס עכשיו, זה ההבדל שאנחנו בעצם מביאים. גם ניצלנו את העובדה שאנחנו מביאים יכולות שונות לחלוטין, היינו צוות מאוד מגוון, חיסינו הרבה מאוד תחומים וצרכים של עסק כמו שקורל קפיטל צריך, בין שנינו. הצגנו גם רמה טכנולוגית, הצגנו איזושהי חזית משותפת, איך אנחנו מקבלים החלטות ביחד, איך אנחנו מתמודדים עם לחצים, איך פותרים דדלוקס בין שנינו.
תרחיבי, איך אתם פותרים דדלוקס?
ברמה האישית, יש ביני לבין רי שיש המון ריספקט והערכה ליכולת שהצד השני מביא, לראיית עולם שונה. אנחנו עדיין באים עם ראיית עולם או עם תובנות שונות לגבי איך רואים את העולם, תרבויות שונות לגמרי, צורת חיים שונה לגמרי, גם היום אנחנו חיים אחרת, תחביבים שונים לגמרי.
אלוהים אחרים לגמרי.
לאורך כל הדרך אין הרבה נקודות משותפות ברקע שלנו, אבל יש core values זהים. אמינות זה ערך עליון. להתמודד עם המציאות, ולא ליפול לאיזה שהם חלומות, לא לפנטז. לחלום בגדול זה כן, לפנטז זה לא. להסתכל על דאטה ולסמוך על מספרים, לקבל את הריאליטי שמספרים מראים לך, להיות מסוגלים להגיד אחד לשני וגם לאחרים באמת מה אנחנו חושבים, לנמק את זה ולשכנע. אבל ההחלטה הייתה שאנחנו חייבים להיות מאוחדים, ואם אחד אומר לא, אז לא עושים. והיו לנו כמה סיטואציות לאורך התקופה, שאחד מאיתנו רצה להתפתח בכיוון מסוים, ולא הצלחנו לשכנע את השני. וכשלא הצלחנו לשכנע את השני, ויתרנו. ברמה החוזית בינינו, יחד עם המשקיע, בנינו מקניזם של דדלוק, שנתן למשקיע את היכולת להכריע בדדלוק, וזה נתן הרבה מאוד ביטחון למשקיע, שלא נשאיר אותו להתייבש שם, שיש לו איזושהי שליטה במה שקורה. ב-12 שנה שאנחנו ביחד, מעולם לא הבאנו למשקיע שום דבר שהוא היה צריך להחליט עליו, אבל הוא יודע שהוא יכול.
תני לי דוגמאות שבאתם, לא הצלחתם לשכנע אחד את השני וזה באמת נפל, ושחררתם והמשכתם הלאה, שזה חתיכת יכולת. להגיד, את יודעת, טוב, לא הסכמנו, בסדר, יאללה, ממשיכים הלאה, כי כשאתה מביא משהו לשולחן, אתה בדרך כלל מאוד passionate לגביו, ואתה מאוד מאמין בו.
נכון, נכון, הייתה באיזשהו שלב מחשבה של רישי לנסות להתפתח בכיוון טכנולוגי יותר, ולוותר על העסק עצמו. אני באותה תקופה לא הסכמתי עם הצורת התפתחות הזאת של קורל, היינו באמצע פריצה מטורפת מבחינת להביא עוד לקוחות ולממן עוד לקוחות, וכשאתה מתחיל להיות לא זה ולא זה, לא חברה טכנולוגיה מהותית ולא חברה של commercial finance אמיתית, מאוד קשה להגדיר את עצמך, ואני חששתי ולא הסכמתי ללכת לכיוון של האמצע, ורישי ויתר והמשכנו להיות חברת פייננס, אבל עם טכנולוגיה מאחורינו, ובעצם באתי ואמרתי, בוא נפתח את אותה טכנולוגיה בשביל עצמנו, בשביל למנף את העסק שלנו, בשביל להביא אותנו למצב שאנחנו יכולים לממן, ומימנו ביליונים של חשבוניות.
2 מיליארד.
כן, בלי להזדקק למאות עובדים, אלא עם צוות מאוד מצומצם. הטכנולוגיה שלנו, שאז היא הייתה פריצת דרך בתחום של מימון קומרשל, היא בסופו של דבר בעצם עזרה לנו לעשות את הדברים בצורה יותר אוטומטית, עם שליטה מאוד גדולה שלנו כיזמים על מה שקורה בחברה, ואפשרה לנו בעצם ללכת הלאה לחברה נוספת, כי לא היינו צריכים לעשות הרבה מאוד עבודה. היה גם מצד ההפוך, שאני רציתי להיכנס לתחום נוסף, בתחום של מימון, במימון חברות, לענף נוסף של מימון, לצאת להרחיב מעבר לחשבוניות, ורישי לא רצה לקחת את הסיכון הזה, והרגיש שזה רף הלמידה שלנו, יהיה כל כך גבוה, אני אצטרך להשקיע כזאת כמות של משאבים, כדי ללמוד תחום ולעשות אותו בהצלחה, שהוא לא רצה להיכנס לזה, ולא הצלחתי לשכנע אותו, ונשארנו בתחום של, בעיקר עם פוקוס מאוד גדול על חשבוניות, ולא הרחבנו לעוד מעגלים של מימון, שיכולנו להתרחב אליהם, ב-2010, 2011, 2012.
את מגדירה את קורל כסטארט-אפ או כעסק, ואיך את מבדלת בין השניים?
קורל לא סטארט-אפ. קורל הייתה סטארט-אפ בשנה הראשונה, ושוב, זו הייתה הזדמנות כל כך ייחודית בשוק, שהתחלנו להכניס לקוחות ב-2008-2009, מהלקוח השני שלנו, ברמה של חודשים, הפכנו להיות רווחיים, ומעולם לא גייסנו אקוויטי נוסף לחברה הזאת. מאוד מהר הפכנו להיות רווחיים, ואת התופעה הזאת אני מייחדת ל-2008, למשבר. לא היו מתחרים בשוק. היינו כל כך ייחודיים בזה שפתחנו את הדל ואמרנו, אם הלקוחות שלך הם לקוחות טובים, אנחנו נממן אותך. מאוד מהר יצרנו נישה לעצמנו, עם ייחודיות לקחנו חברות טכנולוגיה, חברות ייעוץ, הרבה מאוד חברות שלא היה אופייני בשבילהן להתממן בצורה כזאת של חשבוניות, אבל לא הייתה להם שום אופציה אחרת בזמנו, לאורך זמן, וחלק מהחברות האלה עדיין עובד איתנו, זו אופציה נוחה, קלה, לא מכבידה על החברה, לא מכבידה על המנג'מנטים, לא מצריכה אותם לייצר ריפורטס, בשלב שהם מייצרים את החשבוניות, הם יודעים בדיוק כמה כסף הם יקבלו, הם יודעים בדיוק מתי הם יקבלו אותו, מאפשרת להם בעצם לבנות את הפרוג'קשן של עצמן, עם רמת ודאות מאוד גבוהה.
מבחינתך, הבידול בין עסק לסטארט-אפ זה רק נקודת הרווחיות?
נקודת הרווחיות, אבל גם התחושה שהעסק עומד על הרגליים של עצמו. הוא לא תלוי יותר במקריות, הוא לא תלוי יותר בגיוס כספים. הוא לוקח אחריות על עצמו, הוא מנהל את עצמו בהתאם לפרוג'קשנס של עצמו, ולא בונה על זה שאם אני אצטרך, אני אביא כסף מבחוץ. הוא לא נתמך בגופים חיצוניים שהם אקוויטי. תמיד נתמכים בגופים חיצוניים. גם לקורל, גייסתי 25 מיליון דולר של דט, של חוב, אבל זה חוב כדי לממן את ההלוואות שאני נותנת. רוב העסקים בעולם, יש להם איזשהו חוב למערכת הבנקאית, חוב זה דבר טוב, זה דבר שמאפשר לך to leverage את ההון העצמי שלך, אם אתה מנהל אותו בצורה אחראית.
זה היה השקעת דט, זה אומר שאתם לא נתתם אקוויטי מקורל למשקיע?
נתנו. המשקיע שם אקוויטי, שם בזמנו 15 מיליון דולר של אקוויטי, אבל מעולם לא חזרנו לגייס עוד אקוויטי לקורל. תמיד היו גיוסים של חוב כדי לממן את ההלוואות, אבל לא כדי לממן את הפעילות העצמית שלנו, לא כדי לממן משכורות, לא כדי לממן שכר דירה. את כל זה מימנו מהגיוס הראשוני של אקוויטי, ואחר כך מרווחים. כשאני מסתכלת על קורל, זה לא סטארט-אפ יותר, זה הסטארט-אפ, כשלא היה ברור אם אנחנו נצטרך לגייס יותר אקוויטי או לא נצטרך לגייס יותר אקוויטי. אבל ברגע שקורל הראתה רווחיות, שנה אחרי שנה, אנחנו כבר 12 שנה אחרי, אני חושבת שקורל זה עסק, זה עסק אמיתי, שהוא לא סטארט-אפ יותר.
12 שנה עם קורל, מה הם המיילסטונים שאת יכולה לשתף מבחינת מספרים? וגם חברי אותנו לאיך זה הוביל לחברה חדשה, קשבול.
בקורל המיילסטון העיקרי שלנו זה שהקמנו חברה ב-2008, גייסנו את הכסף, את האקוויטי הראשוני, והבאנו לקוחות, והתמודדנו עם המשבר, ויצאנו ממנו בהצלחה. 2008 ו-2009 היו גם שנים שהיה קל להביא מנג'מנטים, מאותם גופים בנקאיים, מאותם מוסדות גדולים שעסקו ב-asset-based lending, ופיתרו כמויות מטורפות של אנשים. אז מהר מאוד בנינו איזשהו מנג'מנט טים שהוא מאוד מאוד מנוסה, עם הרבה יותר שנים של ניסיון ממני או מרישי בתחום הספציפי הזה.
רגע, אבל יש לנו 12 שנה על הכביש, אז כאילו אני מניחה שאת יודעת, חלק מהמיילסטון זה מספר הלקוחות שהגעתם אליו. דיברנו על זה שאתם נתתם כבר קרדיט ב-$2 מיליארד. המחזור שלכם שגדל משנה לשנה. כל אלה את לא מחשיבה כמיילסטונים? כלומר, כשאת שמה יעדים נניח ל-2021 עבור קורל, מה הם היעדים האלה?
אנחנו בדרך כלל מסתכלים על צמיחה באחוזים לעומת הצמיחה כאילו שנה קודם, אז אם בשנים הראשונות הצמיחה הייתה של 100% או 200%, הצמיחה ב5-6 שנים האחרונות היא 10%, 15%, 20%, וזו צמיחה שאני מסתכלת עליה ואומרת, זה די מדהים, חברה בת 12 שנה, בתחום מאוד תחרותי, מתמודדת מול חברות הרבה יותר גדולות מקורל, ועדיין צומחת. היעדים הם לאו דווקא במספר הלקוחות, אלא בסוג הלקוחות. אז להכניס הרבה מאוד לקוחות, שכל אחד מהם, העסק שלו הוא 1-2 מיליון בשנה, זה נחמד, אבל זה הרבה מאוד רעש במערכת. להכניס 2-3 לקוחות חדשים כל שנה, שכל אחד מהם עושה 20, 30 או 60 מיליון דולר, זה הרבה יותר מעניין מבחינתי. קורל מתמקדת בלהביא את הלקוחות הגדולים יותר, בתוך התחום של עסקים קטנים, אנחנו מחפשים את הלקוחות הגדולים יותר, שהאימפקט שיהיה לנו עליהם הוא הרבה יותר משמעותי, שאנחנו עומדים בתוך השוק המאוד רווי הזה, ונראים אחרת. אני אתן לך דוגמה אחת. אנחנו למשל לפני מספר שנים התחלנו לתת מימון לעסקים שהם נמצאים בדיג'יטל מידיה. ומה זה אומר דיג'יטל מידיה? זה אומר לספור קליקים. כמה פעמים את או אני לחצנו על המודעה באינטרנט, בפייסבוק, ויצרנו הכנסה למי ששם את המודעה. יצרנו הכנסה למפרסם, או יצרנו הכנסה לפאבלישר, שזה פייסבוק, או יצרנו הכנסה למי שבנה את המודעה עבור המפרסם, ובעצם מנהל עבור המפרסם את הדיג'יטל מרקטינג שלו. תסתכלי על זה ותגידי, אוקיי, ביג דיל, ספרתם קליקים. לא טריוויאלי בכלל. רוב חברות האשראי בארצות הברית לא מממנות סוג עסקים כזה, כי הן לא מרגישות מספיק נוח בלספור קליקים, כי הן לא מבינות את הטכנולוגיה עד הסוף. איך אתה יודע שהחשבונית שהלקוח שלך שלח בסוף החודש באמת מייצגת מספר קליקים נכון? אז לפני מספר שנים לקחנו על עצמנו להיכנס יותר לתחום, למפות את התחום של דיג'יטל אדברטייזינג, ולהבין איך אנחנו יכולים להעריך את הנכונות, הדיוק, הסיכוי של חשבונית כזאת להיות משולמת במלואה. עשינו את המהלך הזה, ויש לנו עכשיו חברות של דיג'יטל מידיה. מבחינתי זה היה מיילסטון עם הדיג'יטל מידיה הראשון שלקחנו, אבל נכנסנו לרוטינה, אנחנו עושים את זה כרוטינה. אז יש לנו ייחודיות בקורל, שהתחילה מההחלטה לבנות חברת פייננס קצת אחרת, להתבסס יותר על טכנולוגיה, אבל לא לתת לטכנולוגיה להשתלט לנו על החיים, ולהישאר בביזנס שאנחנו רוצים להיות בו, ולקחת את הטכנולוגיה שתשרת אותנו, ולא הביזנס משרת את הטכנולוגיה.
מה מחזור היום של קורל קפיטל?
עשרות אלפי חשבוניות בשנה, מאות מיליונים בשנה שעוברים בינינו לבין הלקוחות שלנו, ושאנחנו מקבלים בחזרה מהלקוחות של הלקוחות שלנו. זה מחזור שמשאיר שורה תחתונה במיליונים.
וואו, מדהים. ואז מגיעה 2013, הנורה שוב נדלקת מעל הראש, את ורישי מחליטים לפתוח סטארט-אפ שני, קשבול. מה הכאב שמצאתם והחלטתם לפתור?
כמה שנים לתוך הביזנס של קורל, קורל כבר הייתה חברה יציבה, חברה משגשגת, והצוות שמנהל אותה, מנהל את ה-day to day בצורה די עצמאית, ומה שבעיקר דחף אותנו להסתכל שוב, זה היה ששוק ההלוואות לחברות קטנות חזר לעצמו, ברמה זו או אחרת, והתחרות הפכה קשה מיום ליום. כל יום היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש ולהגיד למה אנחנו שונים, מה אנחנו יכולים לעשות. ככה התחלנו עם הדיג'יטל מידיה. בעצם באותה תקופה, שזה היה פחות או יותר 5-6 שנים אחרי המשבר הכלכלי בארצות הברית, ראינו שכמו שב-2008 הם יצאו מהתחום של הלוואות לעסקים קטנים, הבנקים התחילו לצאת מתחום ההלוואות האישיות לצרכנים. הלוואות שהן לא משכנתאות, הלוואות שהן לא הלוואות למימון רכב, הן הלוואות אישיות, בדרך כלל בסכומים יחסית נמוכים, ואין מאחוריהן שיעבוד, אין נכס שהבנק יכול לממש במקרה וההלוואה לא משולמת בזמן. הרבה סיבות גרמו לבנקים לצאת מהתחום הזה. התפעול של מערכת בנקאית סביב הלוואות קטנות הוא תפעול יקר. זה לא משתלם לבנק, אלא אם כן באמת בנית מערכת טכנולוגית שעושה אוטומיישן לכל הלקיחת הלוואה, loan application, הקשר עם הצרכן, במקום שיעמוד פקיד בבנק וידבר איתו בטלפון ויכתוב על פיסת נייר מה הלקוח רוצה, ייכנס לאיזושהי מערכת אחת של הבנק ויסתכל מה הקרדיט של הלקוח הזה, ייכנס למערכת אחרת של הבנק ויבדוק כמה כסף יש בחשבון, יבקש מהלקוח, בוא תשלח לי את תלושי המשכורת האחרונים שלך, כדי שאני אוכל להעריך. זה לא רווחי לבנק, בשביל הלוואה של כמה אלפי דולרים. היו כמה לקחים מהמשבר של 2008, ואחד הרציניים ביותר היו הגברת האכיפה של הבנק המרכזי, הממונה על הבנקים, או המקביל לממונה על הבנקים, על המערכת הבנקאית עצמה, והבנקים מצידם, הסתכלו על הרווחים שסוגים שונים של הלוואות מנפקים להם, והלוואות אישיות לצרכנים ישבו בתחתית הרשימה. מכל הסיבות האלה ביחד, המערכת הבנקאית הורידה משמעותית את כמות ההלוואות האישיות שהיא נתנה לצרכנים. במקביל, יש בארצות הברית מונח שנקרא credit score. זה בעצם דירוג האשראי שלך כיחיד. זה מדד שמנבא את הסיכוי או את הסיכון שאתה כצרכן לא תשלם את החוב שלך או שלא תשלם אותו בזמן.
מה טווח המספרים של קרדיט סקור?
זה בין 300 ל-850.
ומה נחשב קרדיט טוב לעומת קרדיט אוי אוי אוי?
זה משתנה קצת משנה לשנה, אבל זה סביב ה-700-720 ומעלה, זה נקרא Prime Credit, בעצם יש לך דירוג אשראי טוב, או טוב פלוס, או מצוין, ומתחת לזה יש לך דירוג אשראי של, אתה סיכון נמוך, אתה סיכון לא טוב, אתה סיכון נורא והיום. זה נבנה מהרבה מאוד נתונים שמוזנים לתוך מערכת, החל מנתוני השכר שלך, נתוני החוב שלך, הרשיו בין החוב שלך להכנסה שלך, האם רמת החוב שלך היא גבוהה לעומת ההכנסה, מה כמות קווי האשראי שאחרים נותנים לך.
יש גם את הנושא של האם אתה משלם בזמן חשבונות.
והכי הכי אקוטי, האם אתה משלם בזמן חשבונות. ומה שמדהים זה שרוב האנשים משלמים את החשבונות שלהם, אבל לא בזמן. וזו פגיעה אנושה בדירוג האשראי שלהם. ואנשים לא מבינים את זה, לא מטמיעים את זה.
אתם באתם ואמרתם, אוקיי, יש לנו נתח אנשים מכובד עם קרדיט סקור על הפנים, ובגלל זה הוא לא יכול לקבל הלוואות, למרות שבפועל זה אנשים חיוניים, הם אנשים שעובדים, שיש להם מזכורת, על פניו יכולה להיות להם אפשרות טובה לבוא ולהחזיר את ההלוואה, ועדיין, בין אם זה כי הם משלמים חשבונות באיחור, או בין אם זה סטודנט לון מאוד גבוה ונמשך, או 1001 סיבות אחרות, הקרדיט שלהם נמוך, וכאן אתם נכנסים לתמונה, מצילים את המצב, ואתם עושים את זה בצורה מאוד יצירתית וחכמה. ספרי לנו.
כשהתחלנו להסתכל בעצם על השוק הזה של צרכנים, הבנו שהמצב הרבה יותר עגום ממה שהוא נראה במספרים מלמעלה. כשהסתכלנו על למי יש את ה-700 ומעלה לעומת ה-700 ומטה, ראינו ששני שליש מעובדים נמצאים בתחתית של הקרדיט סקורס, מתחת ל-700. אם את חושבת על השוק, יש אנשים שהם פנסיונרים, אנשים שהם לא עובדים, הם בעלי העסקים, אוכלוסייה אחרת, זו כל האוכלוסייה של השוק. אם מצמצמים את זה אך ורק לאוכלוסייה של העובדים, אנשים שהם שכירים, שני שליש מהם אין להם prime credit. שני שליש זה מספר אסטרונומי, זה לא נתפס. אם את יושבת היום בחברה, באולם אירועים של החברה, ואת מסתכלת ימינה, לבן אדם מימינך אין prime credit. את מסתכלת שמאלה, גם לאותו בן אדם אין prime credit. ואם אנחנו יורדים וקצת חופרים, רואים שכמובן מי אלה השני שליש האלה? זה אוכלוסיות שהן חלשות מבחינה כלכלית. Minorities, נשים, היספנים, של השחורים בארצות הברית, אלה אוכלוסיות שהן אוכלוסיות חלשות מראש, שהמשבר שקרה ב-2008 הרעיל את אמון הציבור במערכת הבנקאית, וגרם להם לעזוב את המערכת הבנקאית, וללכת ולהשתמש במערכות פיננסיות אחרות, שלא בונות, לא עוזרות להם לבנות קרדיט, גם כשהם עובדים נכון. יש הרבה מאוד פרצות שמאפשרות להם, כמעט מפתות אותם, לא לשלם בזמן.
תני לי דוגמה.
כשמקבלים את חשבון הקרדיט קארד שלהם, אתה מקבל את החשבון, אתה חייב $1,000, אבל אתה באמת צריך לשלם רק 30, ואנחנו נפרוס לך את זה עכשיו לעוד 30 שנה, והן משלמות ריביות עצומות על הפריסה הזאת, אבל זה נראה מפתה באותו רגע. אז הקמנו את קאשבל, כי הבנו שיש לנו פתרון שמבוסס על ידע ועל ניסיון של שנים באיך נותנים הלוואות למי שאין לו אשראי מושלם, ואיך בונים את ההלוואה בצורה כזאת שאנחנו מייצרים סיטואציה שהלווה יכול להחזיר את ההלוואה שלו בתשלומים לאורך זמן, לבנות את דירוג האשראי שלו, כך שיפתחו בפניו אפשרויות נוספות ששמורות רק לאלה שיש להם דירוג אשראי גבוה, ובנינו מנגנון שהם משלמים בזמן. בלי הבלבול מוח של לחצתי על הכפתור, שילמתי, יש לי כסף בבנק, אין לי כסף בבנק.
אז לכל מי שהצלחת ככה לסקרן ולהגיד איך אתם עושים את זה?
אנחנו בעצם נותנים הלוואות לעובדים דרך מערכות תלושי השכר שלהם. קאשבל מבוססת טכנולוגיה, proprietary technology, שמסוגלת לתקשר עם מערכת הפיירול של מעסיקים. כל הטכנולוגיה נבנתה בבית, כולה נמצאת בקלאוד.
כשהטכנולוגיה שלכן בעצם באה ועושה את הריסק אססמנט כדי להחליט האם העובד ביחס לוותק שלו, למשכורת שלו ולמעסיק, זכאי לקבל מכם הלוואה, נכון? זה בעצם החוכמה שלכם.
כן, אנחנו בעצם עושים ריסק אנליסיס בכמה רמות. אנחנו עושים ריסק אנליסיס על המעסיק. האם אנחנו רוצים לעבוד עם העובדים בחברה הנתונה? ולמה ריסק אנליסיס על המעסיק? מכיוון שאנחנו מקבלים בסופו של דבר את התשלום דרך מערכת תלושי השכר, אנחנו תלויים בזה שהמערכת תמשיך לעבוד. ולכן הריסק אנליסיס הראשוני שלנו, האם החברה הזאת יציבה כלכלית, כדי שהיא תישאר in business לאורך זמן. וכמו שאת יכולה לנחש, זה איזשהו ידע שהבאנו איתנו מכל קפיטל, כי זה מה שעשינו כל השנים, ריסק אנליסיס של חברות.
לרוב כשבנקים מדברים על חיתום, אותו underwriting, הערכת סיכון שתחזור ההלוואה מאותו המלווה, מדברים על שלושת ה-C's. קרדיט, קולטרול, בעצם הביטחונות, והקפסיטי להחזיר. באלגוריתם שלכם, אתם גם מסתכלים על שלושת ה-C, או בגלל שהקרדיט סקור לא פוסל אצלכם, אתם בעצם מסתכלים על מרכיבים אחרים?
אנחנו מסתכלים מה הסיכון שהמעסיק, החברה, תהיה out of business, וזו שאלה ראשונית לפני שבכלל הגענו לצרכן, לאינדיבידואל. כי אם התשובה היא לא, הסיכון הוא גבוה, אנחנו מראש לא נפתח את המערכת שלנו לעובדים של אותה חברה.
מה הם אותם פרמטרים שעסק צריך לעמוד בהם כדי שתחליטו שהוא עסק ולידי לעומת כזה שלו?
זה שני פרמטרים. אחד, הבלנס שיט של אותה חברה. וזה לא תמיד שאנחנו מקבלים בלנס שיט לעשות. הרבה פעמים מדובר פה בחברות ציבוריות עם הרבה מידע עליהם בשוק. הלקוחות שלנו זה חברות מאוד גדולות. חברות ביטוח גדולות, חברות של הלסקר, government contractors.
300 עובדים ומעלה?
300 עובדים ומעלה זה הסף, הממוצע שלנו. מדובר ב-2,000-3,000 עובדים ומעלה. כשיש לנו חברות עם 50-60 אלף עובדים, אלה החברות הגדולות. גם חברה של 3,000 עובדים, זו חברה גדולה מאוד, יש הרבה נתונים בשוק עליהם. זה ה-underwriting הראשון. השאלה השנייה שאנחנו שואלים לגבי כלל החברה, זה מה היציבות של העובדים בתוך החברה הזאת. האם עובדים מתחלפים שם כל יומיים שלושה, או אנשים נשארים לאורך זמן. וכאן מה שעוזר לנו זה האינדסטרי של החברה. חברות למשל בתחום של בתי חולים, מוסדות אקדמיים, מעסיקים שהם government או semi-government, ערים, מוסדות ללא מטרת רווח שמשרתים, גדולים, שמשרתים אוכלוסיות מסוימות. אלה מקומות שהאנשים מחזיקים את מקום העבודה הזה לאורך זמן.
גם כשאנחנו מדברים נניח על ההבדלים בין הדור שלך ושלי לבין החבר'ה שהם ג'ן זי, שאת יודעת, הממוצע החזקה בשוק הוא שנה וחצי, שנתיים?
גם שם רואים הבדל. נכון שככל שאנחנו יורדים למילניאלס ודור זי, אז הציפייה יותר נמוכה, אבל עדיין תופתעי לראות שמורה שנכנס ללמד, גם אם הוא מורה צעיר, הוא נשאר בבית הספר בעיר, תלוי מי משלם את הדיסטריקט, הסקול דיסטריקט, נשאר יותר שנים ממלצר או מעובד במקדונלדס. ההבחנה היא עובדת לפי האינדסטרי. למשל, מסעדות, זה לא תחום שנכנסנו אליו, ואנחנו לא מממנים עובדים של מסעדות, בגלל שהטרנאובר, התחלופה היא מאוד גבוהה. זו שאלה שנייה שאנחנו שואלים על המעסיק. כשאנחנו יורדים לחיתום של העובד שבא לקחת את ההלוואה מקשמול, אנחנו נותנים הרבה מאוד משקל לכמה זמן הוא נמצא בתפקיד או היא נמצאת בתפקיד. ואם התשובות הן מספקות, אנחנו בעצם עושים אינטגרציה לתוך מערכת הפיירול שלהם. וזה נותן לנו כמה דברים. אחד, המעסיק משתף אותנו ונותן לנו אינפורמציה מסוימת על העובדים שלו, על ההכנסה, ותק. צורת העבודה, האם זה זמני או זה קבוע, האם זה מישהו שעובד לפי שעות, פארט-טיים או פול-טיים, יש לנו הרבה מאוד אינפורמציה. הדבר הנוסף שאנחנו רואים, זה איפה אותו עובד נמצא ביחס למעסיק. אז כשאנחנו מסתכלים למשל על סקול דיסטריקט, שהאברג' של העובדים שם הוא 15 שנה, והגיע עכשיו דור Z, והוא רק שנה, זה סיכון יותר גבוה מבחינתנו מאשר העובד שנמצא כבר 15 שנה. וזה נכנס לתוך השקלול של החיתום האינדיבידואלי של אותו עובד. בעצם מבחינת קשבול, אנחנו יודעים שיש להם מעסיק במצב טוב, אנחנו יודעים שהם מקבלים משכורת קבועה, אנחנו יודעים כמה שנים הם מקבלים את המשכורת הקבועה הזאת, ואנחנו יודעים שאם ניתן הלוואה לאותו עובד, נקבל את התשלום דרך תלוש המשכורת, הם מייצגים סיכון נמוך.
אתם מקבלים בכל ראשון / עשירי / 15 לחודש, או אחד לשבוע, תלוי במנגנון פיימנט של אותו מעסיק, אתם מקבלים את החלק היחסי שלכם ישירות מתוך המשכורת. כלומר, אם אותו עובד היה צריך להרוויח באותו שבוע $100, אז הוא יקבל את $80 ו-$20 הולך אוטומטית אליכם, מאפשר לכל התשלומים להגיע בזמן, וכתוצאה מזה גם אתם יכולים לדווח לרשויות, והקרדיט סקור שלו בעצם יעלה, ואתם עושים אימפקט חיובי. הוא מחזיר תמיד בזמן, או היא מחזירה תמיד בזמן, וגם פה שקט כי הוא לא צריך להתעסק בזה.
לגמרי. מה שבעצם יצרנו, זה win-win-win situation. כל אחד מהשחקנים כאן, המעסיק, העובד, זה קשבול, נהנים מהצורת עבודה הזאת. העובד מקבל הלוואה בתנאים יותר טובים מכל הלוואה אחרת שהוא יכול היה לקבל בשוק. לוקח מספר דקות לעבור את כל תהליך האפליקיישן והכסף בחשבון הבנק שלו למחרת. המעסיק מצידו הוסיף הטבה מאוד ייחודית לעובדים, הטבה שאיננה קיימת בשוק הכללי, ולאותם שני שליש של העובדים שדירוג האשראי שלהם נמוך, הוא נתן משהו שאין שום מצב שהם יכולים לקבל אותו מחוץ למסגרת העבודה. הוא קיבל עובדים נאמנים שיודעים שאם הם יעזבו אותו, אין להם את ההטבה הזאת בחוץ. זה יוצר אנגייג'מנט עם העובדים, רמת סיפוק מעבודה והבנפיטס שעובד מקבל מהמעסיק שלו. זה פותר הרבה כאבי ראש, כי כשאנחנו בלחץ כלכלי, אנחנו מביאים את הלחץ הזה למקום העבודה, אנחנו יושבים ועושים טלפונים לכל החברים והקרובים שלנו, אם יכולים לתת לנו $1,000 לכמה שבועות.
מה באמת קורה עם עובדים שלצורך העניין קיבלו מכם הלוואה, כי הכל היה לג'יט מבחינת הוותק שלהם, מקום העבודה וכולי, ואז מגיעה קורונה, ולא מעט מעסיקים נאלצים לפטר את העובדים, ואתם עדיין לא קיבלתם את מלוא ההחזר על ההלוואה.
אז ההלוואה הזאת הפכה עכשיו להיות הלוואה רגילה בשוק. קודם כל אנחנו, מבחינת ה-underwriting הראשוני שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לצמצם את הסיכון שזה יקרה. אנחנו בעצם הולכים לחברות היותר יציבות, שלא מפטרות את העובדים כל יומיים. אנחנו עושים מערכה חוזרת של המצב הכלכלי של החברה לעומת מצב המשק. אז למשל, בשבועות הראשונים של הקורונה, במרץ ואפריל, אנחנו עשינו אנליסיס ושיחות יומיומיות עם מאות המעסיקים שיושבים אצלנו בפלטפורמה, כדי להבין מה התוכניות שלהם לגבי העובדים שלהם, ליצור ביחד את המסג', את הקומיוניקיישן לעובדים, גם כשמעסיק פיטר או הוציא לחלט אנשים, היה שם גם איזשהו מסג' לגבי מה לעשות עם ההלוואה של קשבול, וזה בא מהמעסיק. זה לא בא מהמלווה שרודף אחרי הלווה, אלא זה בא מהמעסיק שלהם כחלק מהמכתב שאומר להם מה לעשות עכשיו שהם בחלט. אז הייתה לנו הצלחה כאילו מבחינת הקורונה, שהיו לא מעט לילות ללא שינה, כי הסתכלתי איך השוק פה נכנס לסלוב ולשאטדאון מוחלט.
כן, על פניו יכולתם להיכנס בדיוק לאותו סיטואציה שבו היו אותן חברות שדיברנו עליהן קודם עם קורל. כלומר, פתאום אתם הייתם כביכול אמורים להיכנס לדט מאוד מאוד גדול.
לגמרי. וזה לא קרה.
בדיוק, אני מנסה להבין את למה זה לא קרה, כי זה שהמעסיק שולח לי מכתב שאומר, תעשי 1, 2, 3, כי יש לך הלוואה בקשבול, אז בואי ספרי לי מה זה 1, 2, 3, ואיך באמת אתם לא נכנסים להפוך להיות, את יודעת, סוג של loan sharks, שצריכים עכשיו להפעיל נושים שידפקו כזה בדלת, ויגידו, אתה חייב לי את הכסף.
כן.
כי פתאום אין לי מאיפה לשלם לך, אין לי משכורת.
כמעט לא היה שלב שבו עמדנו, מול הבן אדם שלווה מאיתנו כסף, שאמר לנו אין לי כסף, כי היה לנו הרבה מאוד מידע מהמעסיקים, הוא מקבל משהו מהמעסיק או לא מקבל משהו מהמעסיק, יש לו ביטוח שמכסה אותו ב-unemployment או אין לו ביטוח, כמה זמן המעסיק חושב להחזיק את הבן אדם הזה בחלט, היה לנו גם מידע מראש על חברות שאמרו, אנחנו נוציא את העובדים שלנו לחלט ביוני, או נוציא אותם במאי, עד אז הם עובדים. יכולנו לצמצם בחזרה ולהגיד, אנחנו עכשיו לא נותנים הלוואות חדשות, כי לא יהיה לך דרך לשלם אותן. היה לנו, לעומת מלווים אחרים בשוק, היה לנו המון מידע, והשתמשנו בו. היה לנו גם מידע, מתי מעסיקים מחזירים עובדים. למשל, כשהיה פער של חודש, ראינו שאנשים יושבים חודש ולא משלמים לנו, ידענו שבחודש אחר כך הם כבר חוזרים לעבודה. ואז אתה עושה את החשבון, האם אתה באמת רוצה לעשות את השיחה הזאת עם הלווה, ולהגיד לו, דוד, תשלם את החוב שלך, או שאתה רוצה לשבת ולחכות עוד חודש, כי אתה יודע שהוא ישלם לך בעוד חודש. היו הרבה מאוד שיקולים, שללווה רגיל אין את המידע, ואין את הכלים לעשות את השיקולים האלה, אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכלת עכשיו, וזה לא שיצאנו מהמשבר של הקורונה, רמת הדיפולט שלנו, הדלינקונסי, החובות שלא משולמים, לא עלתה. נהפוך הוא. אנחנו החזקנו טייט, חיסינו את הפערים שנוצרו במרץ ואפריל, כי אנשים חזרו לשלם, הלוואות חזרו להיות קארנט, נכון שהיה לנו ריטייל אחד גדול, ונכון ששם יש לנו כמה אנשים שעוד לא חזרו. אבל גם כשאנחנו מדברים עם הריטיילר הזה, הכוונה היא להחזיר את כולם. הקונספט שבאנו איתו מלכתחילה, עמד גם במבחן הקורונה, כי אותם עסקים יציבים, שאנחנו חשבנו שהם יציבים בחיים הרגילים, התגלו כיותר יציבים בזמן הזה. היה לנו משבר אחר, זה לא שהכל הוא רוזי, בתחום שהוא הכי יציב בעולם, ב-2019, ממשל הפדרלי שבת, כי לא הצליחו להעביר כאן את התקציב. אז היה לנו 30 יום, זה אחד המעסיקים הגדולים שנמצאים בקשבול, שם היה לנו דלינקוונסי אמיתי, כי אנשים באמת לא קיבלו משכורת, עשינו איזשהו אנליסיס בתוך החברה והתייעצנו, והגענו למסקנה שהממשל הפדרלי יחזור יום אחד לפעילות, והבאג'ט כן יעבור, והמשכנו להלוות לעובדים פדרליים, למרות שהם היו בחל"ת, ספגנו את ה-30 ומשהו יום שהם לא שילמו לנו בחזרה, כי לא היו תלושי משכורת, והאינטגרציה שלנו מול המערכות הפיירול הפדרליות לא הביאה כסף. היו 30 יום מורטי עצבים מבחינתנו, אבל הם כולם חזרו ושילמו לנו אחורה, אז עברנו גם את זה.
אמרנו שקשבול בעצם מאפשרת לעובדים בחברה שאושרה מבעוד מועד על ידכם, להלוות מכם כסף ולהחזיר אותו דרך המשכורות. יש לכם אחוז מאוד גבוה של הצלחה מבחינת החזרים של לווים של מלוא הסכום ואפילו מתן הלוואת המשך. אני יצאתי בהנחה שככל שאני אסתכל עליכם במרוצת השנים, כמות הכסף שאתם תלוו תלך ותגדל. והופתעתי לגלות שדווקא במרוצת השנים, מה שעשיתם זה שאפשרתם להלוות מכם סכומים הולכים וקטנים של כסף, שהיום גם מגיעים ל-$250 דולר. ואני מודה שזה הפתיע אותי ותהיתי מה האסטרטגיה מאחורי זה.
אנחנו מלווים לקשת מאוד רחבה של אנשים. כשמסתכלים בדרך כלל על מלווים, הם מתמקדים בהיי-אנד של המשכורות, של דירוג האשראי. קשבול, בגלל שאנחנו פונים דרך מעסיקים, אנחנו בעצם רוצים לשרת את כל האוכלוסייה של אותו מעסיק. אז אחד הדברים שמסתכלים עליהם זה לתת הלוואה שהיא רלוונטית לאותו אדם ספציפי שבא ללוות מאיתנו. אז אם אתה מישהו שמרוויח $100,000 ומעלה בשנה, או $75,000 ומעלה בשנה, אנחנו צריכים להציע לך הלוואה שהיא רלוונטית למה שמעניין אותך. וזו הלוואה של אלפי דולרים עד $20,000 מבחינתנו, כשמתרגמים איך בן אדם מחזיר $20,000 דרך תלוש המשכורת לאורך שנה, שנה וחצי, זה היה המקום הנוח מבחינתנו, לשים את המקסימום. אנחנו לא רוצים שהוא יגיע הביתה עם אפס כסף. אנחנו גם לא רוצים שהוא יגיע הביתה עם 50% מתלוש המשכורת. בסופו של דבר, ההלוואה של קשבול היא חסומה בסדר גודל של בין 10% ל-15% מתלוש המשכורת. זה המקסימום החזר הלוואה שאנחנו מחשבים.
נניח אם אני עובדת באיזושהי חברה, ועכשיו אני קודמתי בעבודה, והשכר שלי עלה, אז גם באופן אוטומטי המערכת מתעדכנת לקחת את אותם 10 עד 15%, או שיש לי את הבחירה לבוא ולהגיד, אני עדיין רוצה להחזיר את הסכום הקבוע X, ולהישאר עם נתח יותר גדול מהמשכורת שלי.
הלוואות בקשבול הן הלוואות installment loans, paid in equal installments. אבל ביום שלקחת הלוואה, נקבעים כל התנאים של אותה הלוואה. הסכום שניתן לך באותו יום, ההחזר החודשי או הדו-שבועי, הריבית, כל זה נקבע ביום שלקחת הלוואה. ולא משתנה בין אם קיבלת העלאה במשכורת או ירידה במשכורת.
once חתמנו, אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך, שמי, זכיתי בלוטו, אני רוצה לסגור את זה עכשיו בבום.
את זה את כן יכולה להגיד לי. אנחנו מאפשרים את הפרי-פיימנט תמיד, בלי פנלטי, אז את זה את כן יכולה להגיד לי, ואת יכולה להחזיר את ההלוואה, ואז אם תרצי, תוכלי לקחת הלוואה חדשה.
אז קשבול באה ומאפשרת לי להלוות כסף עד 10% מגובה המשכורת שלי, להחזיר דרך המשכורת. אם אני רוצה בכל נקודת זמן להחזיר את כל החוב שלי בבת אחת, גם יתאפשר. ומה אם עכשיו אני קיבלתי העלאה ואני פשוט רוצה להחזיר באינקרימנטים יותר גדולים מדי חודש, האם זה מתאפשר לי לבוא ובמקום להחזיר ב-12 חודשים, לסגור את הכל תוך 4 חודשים? זה גם מתאפשר?
זה יותר מסובך, זה לא יקרה דרך תלוש המשכורת. זה השורה התחתונה. אחד הדברים שחשובים למעסיק זה שהם לא רוצים בלבול מוח. הם לא רוצים שכל שבוע נחזור אליהם ונגיד להם, עכשיו אתה מוריד לעובד הזה 20 שקל, ועכשיו אתה מוריד להם 100 שקל, ועכשיו הם משנים מ-100 ל-105. לא רוצים את זה. הם רוצים לדעת בדיוק כמה הם מורידים לעובד הזה, לאיזו תקופה. והם מזינים את זה למערכת שלהם, וברוב המקרים המערכת מסוגלת לחשב בעצמה כמה זמן היא צריכה להמשיך להוריד לעובד את ההחזר הלוואה לקשבול. מה שאנחנו כן מאפשרים, כחריג למערכת היחסים הזאת עם המעסיק, זה את הפרי-פיימנט. אם עובד בא ואומר, אני רוצה לשלם את הכל, יש לי כסף, אני רוצה לשלם את הכל עכשיו, את זה אנחנו מאפשרים, והמעסיקים מוכנים לקחת את זה כבלבול מוח, מכיוון שכולנו רואים את זה כהטבה לעובד, אבל את הבלבול מוח של כל שבוע אני אומרת להם להוריד סכום אחר, את זה הם לא רוצים להוסיף לחיים שלהם.
אם אנחנו רוצים לנתח את אזורי הסוויט ספוט שלכם, אז את רואה את זה כמשהו שהוא רוחבי לארצות הברית, או שזה מאפיין תחום כלשהו, מדינה, חברה, או שזה באמת פר אינדיבידואל?
יש כמה תובנות שאנחנו למדנו לאורך הזמן. האנשים שמרוויחים פה את המינימום וייג', את השכר מינימום, הם האנשים שרוצים ללוות מאיתנו הכי הרבה. לא פתוחות להם אופציות אחרות בכלל, ולכן זה הקהל שהכי רוצה ללוות מאיתנו. הם מוגבלים בסכום שהם יכולים ללוות, כי ההחזר הלוואה שלהם, אם אנחנו מחשבים, 10% האלה מהמשכורת שלהם הוא מאוד נמוך. זה סוג האנשים שלווים מאיתנו את ה-$250 דולר או 500 או 750 דולר. הסוויט ספוט מבחינת האנשים שמפיקים את המקסימום מקשבול, נמצא אצל אנשים שמרוויחים את המשכורת הממוצעת במשק, איפשהו בין 45 אלף דולר ל-60-70 אלף דולר בשנה, ואלה האנשים שמאיתנו הם מקבלים סדר גודל של בין 3,000 ל-4,000 דולר להלוואה, הם מקבלים אותה בתנאים יותר טובים ממה שהם יכולים להשיג בשוק החופשי, הם מחזירים את ההלוואה בתנאים יותר נוחים, פרוסה על תקופת זמן יותר נוחה מבחינתם, זה לא ארוך מדי, זה לא קצר מדי, והמשכורת שהם לוקחים הביתה אחרי החזרה הלוואה לקשבול, היא עדיין היא משמעותית, היא 90%. יש את העשירון העליון שלנו, באמת את אותם אנשים שלוקחים את ההלוואות הכבדות, 10,000 דולר ומעלה, אלה אנשים שמרוויחים בדרך כלל מעל 100,000 דולר לשנה, הקרדיט סקור שלהם, הדירוג אשראי שלהם הוא חזק, משתמשים בקשבול כי אנחנו גורם יותר אמין, יותר נוח, הם לא צריכים להזין אינפורמציה למערכת שלנו, הם בדרך כלל, המערכת שלנו יודעת מספיק אינפורמציה עליהם, כדי לאפשר להם לקחת את ההלוואה בתוך מספר דקות, החזר התשלום מבחינתם הוא אמצעי מאוד נוח לעשות את זה דרך תלוש המשכורת, ולא לתת לאף גורם חיצוני גישה לחשבון הבנק שלהם כדי לקבל את הכסף בחזרה. אז יש להם שיקולים אחרים.
ציינת בתוך התשובה שהריבית שאתם יודעים לתת, שהיא בדרך כלל נעה בין 6-36%, היא ריבית יותר נוחה והוגנת מהבנקים. איך הבנקים מסתכלים עליכם? הם רואים אתכם בעין אוהדת או בוגדת?
הבנקים אוהבים אותנו באופן כללי. אנחנו משרתים אוכלוסייה שהם לא רוצים לשרת. אנחנו משרתים אוכלוסייה שאו של הבנק אין שום אינטרס לשרת אותה, שזו האוכלוסייה של ה-underbanked או unbanked, אנשים שמרוויחים משכורות מינימום, אנשים שאין להם פעילות בנקאית ענפה, אנשים שהבנק לא יכול להרוויח עליהם כסף, בגלל הצורה שהבנק מתנהל. אז מהבחינה הזאת, אנחנו עושים את השירות שהבנק לא רוצה לתת. לגבי האוכלוסייה של אנשים שכן משתמשים במערכת הבנקאית, הבנק לא מאוד מעוניין בלתת הלוואות אישיות. זה בדרך כלל הלוואות שהם לא מרוויחים עליהם מספיק כסף, זה הלוואות שיוצרות את הרבה עבודה בצד של הבנק, ולרוב הבנקים אין את הכלים הטכנולוגיים כדי לתת את ההלוואות האלה בצורה יעילה. ולכן באופן כללי, בנקים לא מסתכלים על קאשבול כמתחרה, לא מסתכלים עלינו בצורה עוינת. לא מעט פעמים אנחנו יכולים להגיע לשיתופי פעולה עם בנקים, בלתת את ההלוואות ביחד לשרת אוכלוסייה שהבנק מעוניין שנשרת, ולהלוות לקאשבול. אנחנו בסופו של דבר חיים בתוך המערכת הבנקאית, ואנחנו משתמשים כבדים של המערכת הזאת.
אחד הדברים שאותי מאוד סקרנו, בהינתן שיש לכם את קורל, ושאתם עובדים עם חברות, ונצבר לכם הרבה מאוד ידע, וכמו שאת בעצמך אמרת, קאשבול מגיע עם לא מעט ידע כתוצאה מהעבודה בקורל, תהיתי למה פתחתם חברה חדשה לגמרי, ולא בעצם לעשות את זה כעוד איזשהו שירות של קורל.
בעיקר בגלל שראינו שקאשבול זה הסטארט-אפ הקלאסי, שמצריך כמות עצומה של כסף, ולא רצינו להכניס את קורל לתוך הסחרור של גיוסי כספים, לחלק מניות. הייתה לנו תחושה שזה שני lines of business מאוד distinct, מעבר לידע האישי שלנו בחיתום והבנה איך עושים דברים, גם הטכנולוגיה שהיינו צריכים לקאשבול הייתה שונה לחלוטין מהטכנולוגיה שהשתמשנו בה בקורל, וגם ה-investors שחשבנו שיתאים לקאשבול, זה לא הפרופיל של ה-investor בקורל. הדבר הנוסף, בקורל יש לנו יציבות ואיזשהו track record מאוד ברור, שמושך investors מסוימים, מושך היכולת שלנו לגייס כספים, נבנית על track record מאוד עשיר, כך שזה גופים מאוד מסוימים שמחפשים את ה-track record הזה, מוכנים לתת כסף מאוד זול, based on בהיסטוריה עשירה שיש לנו בקורל, לעומת באמת ה-wild west של קאשבול. התחלנו את קאשבול, אף אחד לא עשה מה שעשינו, גם היום אף אחד לא עושה את מה שאנחנו עושים, יש הרבה מאוד חברות שמנסות היום לתת מימון לעובדים בצורה זו או אחרת, אבל מה שקאשבול ייחודית בו, זה שאנחנו truly integrating employment data לתוך ה-underwriting, ולא רק משתמשים במעסיק כאיזשהו גורם שיווקי. והיינו צריכים משקיעים seed investors, שהסיד אינבסטור שלנו מקורל היה גם סיד אינבסטור כאן. מעבר לאותה קרן, הבאנו משקיעים נוספים שחיפשו את הסיכון ואת באמת את האינוביישן שיש בקאשבול.
כשעשיתי את התחקיר וככה רצתי על מרוצת השנים של קאשבול, אז אחד הדברים שאני מאוד מאוד אהבתי זה שמ-2014 עד ככה 2017-2018, האתר שלכם היה סטוריטלינג אמיתי, B2C, מאוד חמוד וכיפי, מלא אינטראקציות, מלא אנימציות. באזור 2019 האתר עובר איזשהו שינוי מאוד דרסטי במראה, הוא מקבל תחושה הרבה יותר קרה, הרבה יותר פיננסית, ותהיתי למה הגיע השינוי הזה בתדמית.
אנחנו משווקים היום בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, ממה שעשינו פעם. מקצועי כן, לא התכוונו שזה יהיה קר. יצאנו קצת מהילדותיות שהייתה בהתחלה, מהסיפור. אנחנו עובדים היום עם חברות הרבה יותר גדולות. התחלנו עם חברות של 50 עובדים, כמו שחשבת בהתחלה. אנחנו עובדים היום בעיקר עם חברות גדולות. הם מצפים לראות משהו מסוים, הם מצפים לראות דרך מסוימת שבה עושים מרקטינג, ובקשבול עשינו אפגרייד גם בצורה שאנחנו משווקים, גם בצורה שאנחנו עושים אינטגרציה עם פלטפורמות אחרות שמשרתות את המעסיקים האלה בתחומים שונים, כדי שלמעסיקים יהיה קל, שזה יהיה turnkey solution. וגם הרמנו את המסד כדי שיתאים ל-HR person שמנהל 60 אלף עובדים, ולא 50. וזה סוג אחר של אוכלוסייה.
כמה לידים באמת מגיעים מתוך האתר?
מגיעים לידים, קשה להגיד מספר מדויק.
לא מצפה למספר, מצפה לאחוזים. אם אני מסתכלת על עוגת הלידים שיש לך, כמה אחוזים מתוכם מגיע מתוך האתר?
30% מהלקוחות שלנו מגיעים דרך ברוקרים, ברוקרים של בנפיטס בעיקר. 30% מגיע דרך פלטפורמות טכנולוגיות שמנהלות עבור המעסיקים האלה בנפיטס אחרים. ו-30% יש לנו ישירות מול המעסיק. כמה מתוך זה זה outbound versus inbound? בסופו של דבר כולם מגיעים לאתר, כי אף אחד לא נכנס איתנו לסכם בלי שבדקו אותנו מלמטה עד למעלה. היא אומרת שחצי-חצי, אז אולי 15% מכל הסגירות שלנו הגיע דרך זה שמישהו הגיע לאתר שלנו. איך הם הגיעו לאתר שלנו? ברוב המקרים הם שמעו עלינו מ-HR אחר, הם שמעו עלינו בקונפרנסים, יש לנו סיילס טים שמוכר לפלטפורמות האלה ומוכר לאמפלוירס, אנחנו מציגים בקונפרנסים, יש לנו דיווי ישיר לאמפלוירס, אז יש הרבה מאוד מרקטינג אפורטס לאמפלוירס, ויש ברקע איזשהו awareness כדי שהעובדים שלהם יהיו מודעים לזה שיש להם אפשרות להגיע לקשבול. ערוץ שיווקי נוסף, obviously, זה המעסיקים עצמם שמודיעים לעובדים שלהם איך הם מגיעים לקשבול, מה התנאים הבסיסיים לקחת הלוואה.
מה לגבי לינקדאין? גם שם אתם מפרסמים יחסית הרבה. מהאתר אמרנו לא מגיעים הרבה לידים, סדר גודל של 10-15. מה התוצאות שלכם בלינקדאין?
לינקדאין משמש עבורנו בעיקר כדי ליצור awareness, שאנשי HR שמקבלים את ההחלטה בגופים גדולים, יראו אותנו בצורה קבועה, יקראו עלינו. לינקדאין משמש אותנו ליצור brand awareness.
סיפרנו שבעצם קורל קפיטל נתנה הלוואות של 2 מיליארד דולר. קשבול צריכה משקיעים, משקיעי און סיכון, ובאמת אתם הלכתם וגייסתם כסף מריין פרידמן מקרן אלפקה, מליסה קרינצמן מקרילון, אפולו שמנהלת את מידקאפ שמה 100 מיליון דולר, ואני בכלל תקועה בשאלה, למה אתם צריכים גיוס כסף? למה לא ביצעתם הלוואת בעלים, הלוואה מקורל קפיטל, או פשוט ישירות מהבנק?
חברה קשה להתנהל רק עם הלוואות. חברה צריכה איזשהו אקוויטי כדי להיות במצב שהבלנשיט שלה נראה טוב. ולאורך כל השנים הקפדנו שבקשבול המאזן שלנו נראה בריא. כמות הכסף שאנחנו צריכים כדי להלוות, כדי להיות תמיד במצב שיש לנו כסף להלוות, היא עצומה, כמו שאת ראית. זה סדר גודל של 100 מיליון. ומשקיעים רגילים, קרנות, לא יכולות לשים כאלה סכומים, בטח לא בשלבים שגייסנו את האקוויטי בקשבול. משקיעים בדרך כלל רוצים שתשתמש בכסף כדי שנוכל לצמוח, לגייס עובדים, לבנות את הטכנולוגיה. זה האקוויטי שגייסנו ממשקיעים כמו ריין פרידמן, כמו מליסה קרינצמן, אלה קרנות VC שעזרו לנו להתרומם בהתחלה, עזרו לנו לבנות את הצוות הראשוני שהגיע לקשבול, לעבור את כמה שלבים הראשונים כדי להתחיל להכניס מעסיקים ומעסיקים גדולים יותר, שגם הם רצו לראות שיש לנו את ההון העצמי הזה, שהם יכולים לסמוך עלינו שאם הם פותחים את הדלתות ומאפשרים לנו גישה לעובדים שלהם, אנחנו נהיה שם בעוד שנה, שנתיים. וזה היה הגיוס האקוויטי הראשון. עשינו 2-3 גיוסים כאלה בהתחלה כדי לבנות את ההון העצמי של החברה, ולאפשר לנו להגיע לשלב שאפולו בכלל הסתכלו עלינו. כי כשאתה בא לאפולו ואומר להם, אני צריך 2 מיליון דולר בשביל להלוות לאנשים אחרים, זה לא מעניין אותם. הם לא רוצים לדבר איתך בכלל. אבל כשאתה בא לאפולו ואומר, אני צריך 100 מיליון דולר, כי השוק שלי פתוח, אני גדל מאוד מהר, פי שלוש כל שנה, year over year, הרבניו שלי מכפיל את עצמו ומשלש את עצמו כל שנה, אפולו רוצים לדבר איתך. כשהגענו לשלב הגיוס מאפולו, של ה-100 מיליון, זה גיוס לצורך מתן הלוואות. אם חושבים על חברה פיננסית, חברה שמלווה כסף, הכסף זה המלאי שלנו. אפולו הוא הספק של המלאי. לכן כשהגענו לאפולו, הגענו עם הון עצמי של המשקיעים שלנו, עם בוק, עם פורטפוליו של הלוואות, ובעיקר הגענו עם איזשהו track record שאפולו מאוד העריכו. פרסנו את הנתונים שלנו והראינו איך אנחנו עושים 100% של ההלוואות אונליין. 98% מההלוואות משולמות דרך המשכורות. אין הרבה חברות כמונו, אם יש בכלל. זה היה מאוד ייחודי.
אז השאלה שלי זה פחות למה אפולו רצו להיות איתכם בעסקה, זה דווקא ברור לי, מעניין אותי למה אתם בכלל רציתם אותם, ולא ללכת לעשות הלוואה מהבנק, ולא לאבד את האקוויטי שלכם, את האחוזים בחברה, שנתתם תמורת 100 מיליון דולר.
לאפולו אין אקוויטי בחברה. אפולו נסמך על האקוויטי שיש בחברה, הכסף שמשקיעים אחרים שמו בחברה, נסמך עליהם כאיזושהי כרית ביטחון. אפולו מסתכל על זה ואומר, אנחנו מבינים שרוב ההלוואות חוזרות. קשבול יש לה מודל שמצליח, הצליח, אנחנו כבר 6 שנים רצים עם המודל הזה, ועברנו גם את הקרייסס של הפנדמיק, וגם שם עמדנו והצלחנו והחזרנו, ולא היו לנו דיפולטס יותר גדולים ממה שהיה לנו בימים רגילים. אז הכל נכון, אבל אפולו מסתכל ואומר, אנחנו תמיד רוצים שיהיה איזשהו בלנס, בין כמה כסף אנחנו שמים בקשבול בשביל ההלוואות, וכמה כסף יש לקשבול שהם שמים בהלוואות. אז אם חושבים על זה, אם מסתכלים על הלוואה אחת, אפשר לחשוב על זה באחוזים. אפולו נאמר שם 80 או 85% מהכסף של ההלוואה, וקשבול שמה עוד את ה-15 או 20% האחרים. את ה-15 או 20% האחרים אנחנו שמים מההון העצמי שלנו. חלק מההון העצמי שלנו הוא הכסף שמשקיעים נתנו לנו. אז יש פה איזשהו בלנס בין כמה אפולו שמים וכמה קשבול שמים על כל הלוואה. שוב, אף אחד לא מסתכל על זה בהלוואה הלוואה, מסתכלים על פורטפוליו שלם, אבל בסופו של דבר יש איזשהו ריישיו בין כמה כסף אפולו שמים לכל הלוואה וכמה כסף קשבול שמים. ואם מצד אחד אפולו ישימו את כל הכסף, אנחנו גם משלמים ריבית בהתאם. אם נשתמש רק באקוויטי בשביל כל הכסף, אנחנו משלמים למשקיעים שלנו באחוזים בחברה. יצרנו איזשהו איזון בין שתי צורות קבלת הכסף. אחת מהן היא בצורת חוב מאפולו, השנייה היא בצורה של אקוויטי ממשקיעים, ואנחנו מנהלים את האיזון הזה כל יום, כל שעה, כל הלוואה, אבל מסתכלים על זה ברמה של פורטפוליו ולא ברמה של הלוואה נקודתית.
וואו, זה היה מסובך.
זה מסובך. זה מסובך, אבל זה החיים של פינטק.
בוא נראה אם הבנתי, ואם אני אצליח לפשט את זה. בעצם אתם בשביל לעבוד עם חברות מאוד מאוד גדולות, של 10,000 פלוס עובדים, צריכים סכום כסף לא מבוטל, כדי שהם ירגישו שיש לכם ביטחונות באמת להלוות לעובדים שלהם כסף. אם אתם תיקחו את כל הכסף הזה מקרנות הון סיכון, מ-VCs תמורת אחוזים, למעשה תצטרכו לתת את רוב החברה שלכם. אז אתם אומרים, אוקיי, אנחנו נחפש פתרון שבעצם מצד אחד ייתן לנו כסף מ-VC תמורה למעט אחוזים, כשאת שאר הכסף אנחנו נמצא הסדר אחר. בעצם פניתם לאפולו ואמרתם לו, בואו אתם תשימו עד 100 מיליון דולר, בתיק הפורטפוליו שלנו של ההלוואות, כשבעצם כל הלוואה תהיה 80% אתם מממנים, 20% אנחנו מממנים, בעצם כשג'ון דו רוצה הלוואה של 10,000 דולר, 2,000 קשבול מלווה לו, 8,000 אפולו מלווה לו, בהתאם חוזרת גם הריבית, וכולם מאושרים.
זה עוד שלב אחד יותר מסובך. זה ריבולבר בין אפולו לקשבול. אפולו נותנים את הכסף לקשבול, בהתאם לכמות ההלוואות שקשבול מוציאה החוצה. הם אמרו לקשבול, עד 100 מיליון דולר, אתם יכולים למשוך מאיתנו בתנאי שיש לכם הלוואות שמצדיקות את המשיכה הזאת. אנחנו מושכים מאפולו, כשג'ון דו מחזיר כסף, אנחנו מחזירים לאפולו, וסוגרים את ההלוואה מול אפולו, ומושכים עוד הפעם, כשג'יין דו מגיעה ללוות את ההלוואה הבאה שלה. באופן כללי, כל הזמן יש לנו כסף פתוח עם אפולו, כל יום מושכים לאפולו ומחזירים לאפולו כסף בהתאם לתנועה שיש אצלנו. זה ניהול מערכת בבקראונד, זה האקאונטינג סיסטם שלנו עם הקונטרולר, עם השותף שלי, שזה מה ש... זה חלק ממה שהם עושים, מנהלים את המלאי שלנו, את מלאי הכסף שלנו, מול הספק הראשי שהוא אפולו.
מה עוד אתם רוצים לעשות ואיך את תגדירי הצלחה?
אנחנו רוצים בעצם להיות הרבה מעבר לרק הלוואות. אנחנו רוצים להיות ה-financial wellness לעובדים. כל נקודת מגע שעובד שואל את עצמו, איך אני משפר את מצבי הכלכלי, אנחנו רוצים להיות הפתרון. חלק מהפתרונות זה מוצרים נלווים. דיברנו קצת על דירוג האשראי בארצות הברית וכמה זה קריטי. חלק מזה זה העובדה שאנשים לא מודעים לדירוג האשראי שלהם, לא מבינים איך להשתמש בזה, ושם אנחנו רוצים לבוא ולתת פתרונות. אני מקווה שב-2021 יהיו לנו כמה פתרונות נוספים, שאנשים יוכלו באופן כללי להבין יותר טוב מה מצבם הכלכלי ואיך משפרים אותו. זה מבחינתי השלב הבא בהתקדמות של קשבול, להיות הברנד ניים, שכשאנשים חושבים על פיננשל וולנס, כשהם חושבים על איך אני מתקדם מאיפה שהתחלתי במצבי הכלכלי, הם חושבים קשבול. שכשאנשים מתראיינים למקום עבודה, הם שואלים את המעסיק, האם יש לך קשבול? כמו שהם שואלים אותם היום על תוכנית הפנסיה, גם קשבול יהיה שם.
יש לך הרבה שנים על כביש היזמות, 12 שנה, במהלכם את פגשת הרבה מאוד משקיעים ומשקיעות. אני רוצה שתמליצי לי על משקיע אחד או משקיעה, לא בהכרח שהשקיעו בכם, שאת חושבת שכל יזם ויזמת שמגיעים לניו יורק או לכל מקום אחר בו נפגשתם, שווה לה להיפגש עם אותו משקיע או משקיעה, ולשמוע מה יש להם לומר.
וואו, אבי זה אבי, ויולה, גישה אחת איתנו, הוא קרא אותנו לגמרי, הצביע על החולשות שלנו כיזמים מיד, נתן גם פידבק מאוד חיובי, ובסופו של דבר גם לא השקיע. אבל הפגישה איתו הייתה מבחינתי, וגם מבחינת רישי, איזשהו wake-up call, לזה שקשבול זה סטארט-אפ אמיתי, וזה לא קורל שאנחנו בתוך כמה חודשים נהפוך לרווחיים, שזה מרתון ולא ספרינט, ושאנחנו צריכים להיות מוכנים לדרך ארוכה, ובעיקר, בעיקר מה שאבי אמר, זה נשאר איתי, שצריך לחלום בגדול, ואני היום מסתכלת כמה שנים אחרי, ואני אומרת, צריך לחלום בגדול. בסוף המציאות היא מה שהמציאות, אבל אם לא מתחילים בחלום מאוד גדול, לא מגיעים רחוק. גם אם אתה בן אדם מאוד ריאליסטי, ואתה רק מסתכל על המספרים שלך, תרשי לעצמך לחלום בגדול. זה לא אומר לפנטז, אבל לחלום בגדול.
כמו המשפט של נורמן וינסנט, shoot for the moon, even if you miss, you're gonna land among the stars.
נכון. כן. זה אחד הדברים שאבי היה שם, עשינו שינוי כיוון, עברנו לחשוב הרבה יותר בגדול, על האימפקט, ה-socially responsible credit to employees. אנחנו נתנו 100,000 הלוואות, כבר קרוב ל-300 מיליון דולר שיצא מקשבול, 100% מזה היה fully automated. It's a change, it's a big change that we bring.
שמי, בהחלט מרגש. ואם אני אשאל אותך בהקשר הזה, מה היה הרגע הכי מרגש שלך במסע היזמים קשבול? מה היית בוחרת?
חברת טכנולוגיה מאוד גדולה לקחה אותנו early on. Cognizant הכניסה אותנו בשלב מאוד מוקדם. ואחר כך באו סיגנה והנטינגטון אינגלס ו-BAE טכנולוגי. זה חברות גדולות, זה brand names בארצות הברית. והם באו והכניסו אותנו וראו שינוי, וזה מרגש.
אתם יודעים לבוא ולהצביע על האימפקט באמת, על כמה שיניתם?
כן, סטטיסטית, בסוף אנחנו חיים עם מספרים. על סטטיסטית אנחנו יכולים להצביע על זה שקרוב ל-60% מהאנשים שלקחו הלוואה מקשבול ושילמו אותה, בשלב שהם פנו להלוואה נוספת, ראינו שיפור בקרדיט סקור שלהם. קרוב ל-70% מהאנשים שבכלל לא היו קיימים אצל דירוגי האשראי הגדולים, יש פה 3 major credit bureaus, לא היו קיימים, לא היה להם בכלל פייל, לא צפו בכלל, היה להם כבר קרדיט פייל, בפעם השנייה והשלישית שהם באו לקחת הלוואה מקשבול. זה שינוי שלא יכול היה לקרות להם בלי.
השאלה האחרונה, שאיתה אנחנו אוהבות לסגור כל פרק, שאלת ה-paid forward, שבה אנחנו מבקשות ממך להמליץ לנו על יזמת אחרת שתשב בכיסא החם ותספר לנו את סיפור המיזם שלה, אתגרים, כישלונות, הצלחות, תובנות.
חשבתי על לילך בר דוד, שהקימה את לילי בנק. זו חברת פינטק שמתעסקת עם אוכלוסייה שאין לה נגישות מספיק טובה לשירותים בנקאיים. בעצם מציע להם את השירותים הבנקאיים שעסקים, בעלי עסקים עצמאיים, נזקקים להם באופן שוטף.
מהמם, המלצה מצוינת. תודה רבה. טוב, אז אני אאחל לך שבאמת ב-2021 יהיה לכם עוד 2-3 מוצרים. אני אשמח לשמוע מה הם. תודה רבה. שיחה ארוכה ומעניינת.
המון תודה, היה לי כיף.
גם לי. ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של הסטארט-אפיסטיות, תוכנית בשיתוף הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. את שאר התוכניות שלנו אפשר לשמוע באתר הסטארט-אפיסטיות או באפליקציות הפודקאסט החביבות אליכם. אז עד הפרק הבא, יאללה ביי. Shut up and sit down.